פרשה כפשוטה, פרשת שופטים. מתחילים פה, הפרשה מתחילה במצוות מינוי שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הקשר לפרשה הקודמת, לפרשת ראה, סוף פרשת ראה מדברים על שלושת הרגלים. הפרשה מסתיימת בשלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר. כשאדם יהודי עולה לבית המקדש בשלושת הרגלים, הוא רואה שם את הכהנים, את הלוויים, את השופטים. בעצם הוא פוגש את דבר השם. ממש, הייתה שם גם סנהדרין בבית המקדש. והפרשה שלנו אומרת, אוקיי, זה בשלושת הרגלים. אתה פוגש את השופטים והדיינים, את המורים הרוחניים. אבל מה יהיה כל השנה? לכן, במשך השנה צריך שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לא רק בירושלים והר הבית. ככה אבן עזרא אומר. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. בחסידות אומרים ש לפני שממנים שופטים ושוטרים, כל אחד צריך לתת לעצמו שופטים ושוטרים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שאדם יהיה השופט של עצמו והשוטר של עצמו. וגם יש לנו הרבה פעמים נטייה לשפוט את החברים שלנו, את הציבור, בכלל את את כל העולם, לשפוט, להיות שופט, להיות שוטר, להחליט מי בסדר, מי לא בסדר, ואיזה עונשים צריך כל אחד לקבל. אז התורה פה רומזת לנו, כן, זה ודאי לא הפשט, אבל בתור רמז, שופטים ושוטרים תיתן לך, תהיה שופט של עצמך, שוטר של עצמך, ולא תשפוט כל היום רק את אחרים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כן, יש פה מצווה למנות דיינים בכל עיר ועיר, בכל שבט ושבט. אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, כן, בכל שעריך לשבטיך, בכל השערים של הערים בשבטים, ושפטו את העם משפט צדק. על מנת שישפטו משפט צדק. רש"י כאן אומר ש ושפטו את העם משפט צדק, זה מצווה על המינוי של הדיינים, לא על הדיינים. בפשט זה נראה מצווה על הדיינים עצמם, כן, שהדיינים צריכים לשפוט צדק. אבל רש"י פה אומר, תמנה, שזה לא מצווה רק על הדיינים, אלא מצווה גם על מי שממנה את הדיינים, תמנה דיינים כאלו שהם שופטי צדק. אפשר גם להגיד שאם תיתן שופטים ושוטרים בכל שעריך, אז הם ישפטו צדק. א', כי הם מכירים את המציאות, מכירים את הסיטואציות, מכירים את האנשים, אז הם ישפטו צדק. מה שאין כן, אתה מביא שופט ממקום אחר, ממקום זר, מתרבות אחרת, אז הוא לא כל כך מכיר. וגם, לא יהיה להם הרבה עבודה. אם יש לך שופט ושוטר אחד לכל העם, אז יהיה לו הרבה עבודה. ממילא הוא לא ישפוט צדק. ברגע שיש לך שופטים ושוטרים בכל שעריך, הם יוכלו גם לשפוט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים. אז לא להטות משפט זה, כן, לשפוט צדק, לא להטות את הדין. לא תכיר פנים, אומר פה רש"י, אפילו בשעת הטענות. זאת אומרת, גם לא רק בתוצאה שתהיה תוצאה של צדק, אלא גם בשלב של הטענות, לעשות את התהליך בצורה של צדק. לא להושיב אחד ולהקים מישהו אחר, לא להתייחס לאחד באופן שונה. כי אם ההכרת פנים פה זה בדין, אז כבר כתוב לא תתה משפט. אותו דבר ולא תיקח שוחד. גם פה זה לא רק בתוצאה. כי זה כבר אמרנו. התורה פתחה בלא להטות משפט. אז ברור שאסור לקחת שוחד ואסור להכיר פנים. להכיר פנים ולקחת שוחד פה זה גם בתוך כדי התהליך. אומר פה רש"י אפילו בשביל לשפוט צדק לא לקחת שוחד. כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אתה חושב שאתה שופט צדק. ברגע שאתה לוקח שוחד ממישהו, אתה כבר לא שופט צדק. אפילו שדעתך ורצונך לשפוט צדק, זה לא יהיה. ברגע שקיבלת שוחד ממישהו, אתה כבר תראה את טובתו, גם בלי שאתה מודע לזה. זה משהו שעובד אפילו בתת מודע. ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. אז או זה יסלף את הדברים של הצדיקים, ככה זה נראה פה, את השופטים הצדיקים אפילו, זה יכול לסלף את דבריהם השוחד, או רש"י פה אומר, ויסלב דברי צדיקים, דברים המצודקים. זאת אומרת, זה לא דברים של צדיקים, אלא זה מסלב דברים צודקים, משפטי אמת. צדיקים פה זה לא אדם, אלא זה כינוי לדברים, דברי צדק. ככה גם התרגום פה אומר, הוא מקלקל פתגמים טריצים. זה יקלקל משפטים טובים. צדק, צדק, תרדוף. האמת שיש פרשנים שאומרים ויסלף דברי צדיקים, זה יסלף את הדברים של מי שצודק, לא צדיקים חסידים וצדיקים, כן? זה יסלף את הדברים של מי שצודק בדין. צדק צדק תרדוף. גם כאן, תלך אחרי בית דין יפה, אומרים חז"ל, תחפש את הבית דין שישפוט הכי צדק. כמובן שבפשט זה גם ציווי על הדיינים עצמם. צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ואני, יש פה קשר בין המשפט לבין ירושת הארץ. רש"י פה אומר שכדאי ומינו הדיינים הקשרים להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. יש איזה קשר בין מינוי דיינים, בין דיינים קשרים וצדיקים, לבין היכולת של עם ישראל לשבת בארץ. היום לצערנו אנחנו רואים את זה ממש כפשוטו, את הקשר הזה בין המשפט לבין הארץ. הרבה פעמים דברים נחתכים לא בממשלה ולא במדינה, אלא בבית דין. וזה ממש, לא יודע אם רש"י כיוון בדברים שלו לזה, אבל אנחנו רואים את זה ממש כפשוטו. אבל אפשר להגיד על דרך הפשט ממש, צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. הדיינים, הקשרים, הם בעצם הנציגים של התורה. הם אלה שאומרים את דבר השם בעולם. ואנחנו רואים הרבה פעמים בתורה שיש קשר בין קיום התורה לירושת הארץ. אז אם אתה תמנה דיינים ויהיו בתי דין שיעבירו את דבר השם, אז עם ישראל ישמור את התורה, ואז יהיה להם את ארץ ישראל. זה על דרך ממש הפשט פה. לא תיטע לך אשרה כל עץ, אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך. אסור לטעת עץ, אשרה זה אילן שעובדים אותו. כן, זה היה דרכם של הגויים, לעבוד כל מיני אילנות. אנחנו מכירים את זה עד היום בתרבות הנוצרית, שיש להם בחגים שלהם אילנות. כנראה המקורות של זה הם קדמוניים. ולנו אסור לטעת אשרה, אסור לטעת אשרה בכלל. ועוד יותר יש פה ציווי מפורט, לא לטעת אשרה אצל מזבח. הם היו בונים מזבחות מתחת לעצים שהם היו עובדים אותם. כן, וזה מדרכי עבודה זרה, שלא חלילה נלמד מדרכיהם ונעבוד עבודה זרה. ולא תקים לך מצבה אשר שנה אדוני אלוהיך. כן, איסור עשיית מצבה. המצבה הייתה אהובה בימי האבות, אומרים חז"ל. אברהם הקים מצבה, יעקב, יצחק. היא הייתה אהובה בימי האבות, אבל ברגע שהכנעניים והאומות עשו אותם חוק לעבודה זרה, היא נהייתה שנואה. לא תסבח לאדוני אלוהיך שור ושה, אשר יהיה בו מום כל דבר רע. כי תועבת אדוני אלוהיך הוא. אז בפשט הפסוק הזה מדבר על איסור הקרבה של בהמה עם מום, כמו שראינו כבר בפרשת אמור בספר ויקרא. חז"ל, בגלל שזה איזה ציווי כזה שחוזר על עצמו, האמת שכל ספר דברים חוזר על עצמו, אבל חז"ל לקחו את זה למקום של פיגול, לא של מום כפשוטו, כמו שאנחנו מכירים בספר ויקרא פרשת אמור, אלא לא תסבח לאדוני אלוהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע. אומרים חז"ל דיבור רע, ככה רש"י מביא פה, שאם יש כוונות לא מדויקות בקורבן, כגון לאכול אותו לא במקומו, לאכול אותו חוץ לזמנו, חוץ למקומו, זה נהיה פיגול ואסור לאכול אותו. וחלק מהפרשנים אומרים שהציווי הוא אפילו על הבעלים. גם לבעלים אסור לחשוב מחשבות לא נכונות על הקורבן, וגם הוא יכול לפסול את הקורבן, כי את הכהנים לא צריכים להזהיר. הכהנים הם זריזים, הם זה תפקידם, הם מנווטים בדיוק לדבר הזה, אבל את עם ישראל אנחנו מזהירים פה על פיגול בקורבן. כי מצא בקרבך באחד שעריך, חוזרים לעבודה זרה, דבר שחוזר על עצמו אולי בצורה הכי נרחבת בספר דברים, כהכנה לכניסה לארץ ולמעבר למקום שעובדים בו המון עבודה זרה, כל העממים שהיו פה בארץ, אז יש המון ציוויים על עבודה זרה. כי מצא בקרבך באחד שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, איש או אישה אשר יעשה את הרע בעיני אדוני אלוהיך לעבור בריתו. מה זה? מה זה? אשר עשה את הרע בעיני אדוני לעבור בריתו. אנחנו תמיד אומרים שעבודה זרה, שקול כנגד לעבור על כל דברי התורה, כי אתה סוטה לגמרי מהדרך. וילך ויעבוד אלוהים אחרים, וישתחו להם ולשמש או לירח, או לכל צבא השמיים אשר לא ציוויתי. כן, ראינו בפרשה הקודמת, ראינו מסית ומדיח לעבודה זרה, שעונשו חמור מאוד, ראינו עיר הנידחת לעבודה זרה, שאנחנו רואים בן אדם פרטי שהולך בעצמו ועובד עבודה זרה, והוגד לך ושמעת ודרשת היטב, גם שם במסית ומדיח אש וחקרת ודרשת בעיר הנידחת. אז כן, לחקור טוב את העדים, והנה אמת נכון הדבר, נכון זה אמת. קושטה אומר פה התרגום, והקושטה, כן, זה אמת, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל, והוצאתה את האיש ההוא, את האישה היא, שרסו את הדבר הרע הזה, את העבודה זרה, אל שעריך, את האיש או את האישה, אל שעריך, אומרים חז"ל, זה לא אל שערי בית הדין, אלא אל שער העיר. לקריה, לקרוויח, אומר התרגום פה. כן, מלשון קריה. לעיר שבה הוא עבד. ככה חז"ל אומרים, ורש"י פה מדגיש שהיו כאלה שהתבלבלו ותרגמו פה, שזה לפתח בית הדין, שבפתח בית הדין סוכלים את הנאשם, אבל פה זה לא נכון, פה סוכלים אותו בשער העיר, את האיש או את האישה, וסקלתם באבנים ומתו. על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד. מה זה על פי שניים עדים או שלושה עדים? למה צריך לפרט? אם על פי שני עדים, אז ברור שעל פי שלושה עדים ועל פי ארבעה ועל פי מאה. אז יש, נגיד את הפשט פה, יש כאלה שרוצים להגיד, על פי שניים עדים, או שלושה עדים יומת המת. זאת אומרת, צריכים לחקור, בגלל שאנחנו צריכים לדרוש את העדים שהיו שם ואת המקרה טוב מאוד, צריך לדרוש את כל העדים שראו את הדבר הזה. אז אם היו שם שני עדים, אפשר כבר לעשות את הדין בשני עדים. אבל אם יש שם יותר, צריכים לפסוק את הדין על פי כל מי שהיה שם ולתחקר טוב טוב את כל מי שהיה נוכח במקרה. אבל חז"ל אומרים, על פי שניים עדים או שלושה עדים, להקיש עדות שניים לעדות שלושה. שכמו שבשני עדים צריך להזים את שתיהם בשביל שהם יהיו עדים זוממים, גם בשלושה צריך להזים את כולם. וכמו שבשני עדים, אם עד אחד נפל בחקירות שלו, בבדיקות שלו, קרוב, פסול, או שהוא נפל בסתירות בדברים שלו, גם כשיש לך שלושה או ארבע או מאה ועד אחד נפל, כל העדות נפלה. אי אפשר להגיד שבגלל שיש שלושה עדים ואחד נפל, אז אני יכול לקיים את העדות בשניים הנותרים. כמו ששני עדים זה מהותי, ככה כל קאט, כל קבוצה של עדים היא מהותי. יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו, זה חוזר על עצמו הרבה פעמים בתורה, שהעדים עצמם שהעידו הם צריכים גם לקחת אחריות ובעצם הם מוציאים את הגזר דין לפועל. יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו ויד כל העם באחרונה. אם העדים לא מצליחים, לא יכולים, אז הורגים אותם בצורות אחרות. וביערת הרע מקרבך. כי יפלה ממך דבר למשפט. פרשת זקן ממרה. כי יפלה ממך, יפלה, זה יתכסה, ייעלם. רש"י פה אומר, כל הפלאה לשון הבדלה ופרישה, שהדבר נבדל ומחוסה ממך. לא ברור. המלאך שם אומר בנביא, למה זה תשאל לשמי והוא פלי? חוזר על עצמו כמה פעמים, בגדעון, בשמשון, והוא פלי. פלי זה נסתר, מחוסה מאיתנו. אז גם כאן, כי יפלה ממך דבר למשפט. אתה לא יודע מה לפסוק. בין דם לידם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. כן, כל מיני דברים שאתה לא יודע מה לפסוק בהם, אתה לא יודע מה לפסוק את הדין. חכמי העיר, הרבנים, החכמים, בית הדין המקומי, מתווכח אחד עם השני, מה לפסוק בדיוק בדין הזה? כי יפלה ממך דבר למשפט, בין דם לדם. אז יש כאלה שרצו להסביר מה זה בין דם לדם, שבין דם טמא לדם טהור, בענייני נידה. אבל הפשטנים כאן אומרים שזה ממש ממשיך. לפני רגע דיברנו על זה שהורגים את העדים, הורגים את עובד עבודה זרה, ועוד מעט נדבר על פרשת רוצח, רוצח בשוגג, רוצח במזיד. אז זה בין דם לדם. כשאתה מתעסק במשפט שהוא קשור לדם, הוא קשור למשפט מוות, ואתה לא יודע אם להרוג את הבן אדם, אם לא להרוג את הבן אדם. בין דין לדין זה דיני ממונות, ובין נגע לנגע זה ענייני צרעת, או ענייני פציעה וחבלה שיש בין אדם לחברו. כן? כמו שנראה אחרי זה בהמשך, שהתורה פה מתארת על עין בעין, שן בשן, עין תחת עין, שן תחת שן. אז בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. יש ריבות בשעריך, באים לבית דין, ובית דין לא יודע מה לפסוק. חצי אומרים ככה, חצי אומרים ככה, ולא מגיעים לידי החלטה. וקמת ועלית, כן, בית המקדש הוא גבוה. ירושלים, בית המקדש הוא גבוה מכל המקומות. אפשר להגיד שזה מבחינה רוחנית, לא מבחינה פיזית. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר אדוני אליך בו. זה דבר שחוזר על עצמו בכל ספר דברים. לא כתוב ירושלים, זה משאירים את המציאה של הדבר הזה לרגע שבו הנביאים ודוד המלך ושלמה ימצאו את זה. דומה קצת לעקדה, אל המקום אשר הרקע הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא אומר בדיוק לאיזה מקום. ובתה אל הכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים, הכהנים הלוויים הכוונה הכהנים משבט לוי, ולשופט אשר יהיה בימים ההם. כן, אומרים חז"ל, אין לך אלא שופט שבימיך. הרבה פעמים אנשים אומרים, שמע, זה לא שופטים, זה לא זה, זה לא רבנים, זה לא זה חלילה. אז פה את חז"ל אומרים לנו, ובתה אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, אין לך אלא שופט שבימיך, אליו אתה צריך לשמוע. ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט. זאת אומרת, סנהדרין הגדולה בירושלים, הם שומעים את ההתלבטות והם מחליטים את הדין. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא, אשר יבחר אדוני, המקום גורם, זאת אומרת, ירושלים ובית המקדש, המקום שבו יושבים סנהדרין הגדולה, גורם להם כמו אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אז כמובן שהמקום אשר הקדוש ברוך הוא בוחר בו, יש בו השראת שכינה מיוחדת, ויש להם סייעתא דשמיא להחליט בצורה מיוחדת. ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. יש פה הקפדה, שאחרי זה אין ויכוחים. דברי ריבות בשעריך זה מצוין, הכל בסדר, אבל כשמגיעים לבית הדין הגדול, אז זהו, שם כבר יש הכרעה. על פי התורה אשר יורוך ועל משפט אשר אמרו לך תעשה, לא תסו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אנחנו כבר כל כך מכירים את דברי חז"ל שקצת נעלם איתנו הפשט. לא תסור ימין ושמאל, תלך ישר, בדיוק כמו שהם אמרו לך. בלי לטעות ימין ושמאל ממה שהם הדריכו אותך. אבל ידועים דברי חז"ל, כן, רש"י מביא פה, אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, תעשה, וכל שכן שאומרים לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. אז טיפה נתעכב על זה, מה זה אפילו אמרו לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל? תמיד אני הבנתי שגם אם הם טועים, תלך אחריהם. אבל יש פרשנים שאומרים על המשפט הזה, אפילו אמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, זה מה שנראה לך. זה לא ברור שהם טועים. אתה תלך אחריהם בתמימות, אפילו נראה לך שהם אומרים על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. הגיוני מאוד שמה שהם אומרים ימין הוא ימין ושמאל הוא שמאל. אתה אבל הרי חכם יותר מכולם, אז אתה אומר שאתה יודע מהימין ומה השמאל. גם אם אתה ככה, תתבטא להם. ויש פרשנים שאומרים באמת כפשוטו, גם אם הם טועים, צריך ללכת אחריהם. כי לא ללכת אחריהם זה הטעות הכי גדולה. צריכים בסופו של דבר שתהיה החלטה. והקדוש ברוך הוא נתן להם סייעתא דשמיא ונתן להם את הסמכות, וברגע שלא תהיה החלטה, אז אנחנו תמיד נטעה. עדיף כביכול במרכאות לטעות פעם פעמיים, ולהיות צודקים ב-98% מהמקרים, וזאת ההחלטה. המקרה המפורסם ביותר על העניין הזה, זה הוויכוח על ראש השנה, בין רבן גמליאל לרבי יהושע במסכת ראש השנה, שבו אומר לו, נשקו על ראשו ואמר לו, רבי ותלמידי. רבי בחוכמה ותלמידי שקיבלת את דבריי. אתה יותר חכם ממני, יכול שאתה יותר צודק, אבל אתה בסוף אתה צריך לקבל את דבריי. והאיש אשר יעשה וזדון, לבלתי שמוע אל הכהן, לא בשוגג, לא באיזה, אדם שלא מקבל את הכרעת סנהדרין הגדולה אחרי שעולים אליה, זה מה שנקרא זקן ממרה, לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את אדוני אלוהיך, או אל השופט, לכתחילה הכהנים הם מורה התורה, אבל גם אם יש שם שופט, ומת האיש ההוא, וביירת הרע מישראל. וכל העם ישמעו ויראו, ולא יזידו עוד. אומרים חז"ל שלזקן ממרה הזה, שהולך בעצם לפלג את עם ישראל ולערער על הסמכות של הסנהדרין, ממתינים עד הרגל וממיתים אותו ברגל כדי שיהיה פרסום מאוד גדול לעניין הזה, שהסנהדרין הגדולה לא חולקים. זה דבר מאוד בסיסי, מאוד יסודי, ולכן ממתינים עד הרגל ורק שם הורגים אותו. שני. כי תבואו אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה. כן, זו פרשייה ממש מדויקת של ספר דברים, שמכינה אותנו לכניסה לארץ. ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. רוצים מלך? מצוות מינוי מלך. שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת אליך איש נוכרי אשר לו אחיך הוא. האמת שבחז"ל יש מחלוקת האם למנות מלך זה רשות או שזה מצווה. שום תשים עליך מלך זה נשמע כמו מצווה, אבל יכול להיות שהתורה אומרת כאילו מאפשרת לך לשים מלך. בסדר, שום תשים עליך מלך, רק תדאג שהוא יהיה מאחיך ולא איש נוכרי. זה בעצם הוויכוח שיש כאן. האמת שהפרשנים פה שמים לב לאיזה נקודה, כאילו התורה פה אומרת ככל הגויים אשר סביבותיי. הרי זה לא טיעון שנשמע הגיוני, בפרט לא שאחרי זה אומרים, מקרב אחיך וזה, בעם ישראל מלך זה אמור להיות משהו אחר. מה זה ככל הגויים אשר סביבותיי? ואנחנו מכירים באמת שבספר שמואל, כשעם ישראל ביקש מלך, השמואל כועס עליהם. גם שם אומרים ככל הגויים. אז חלק אומרים פה שזה כמו, זה משהו נבואי כזה. באמת התורה לא מצווה אותנו שזה יהיה ככל הגויים, אלא היא מין על דרך הנבואה אומרת שיכול להיות שיקרה מצב שאנחנו נראה את זה ככל הגויים. ולא בצורה של לכתחילה. ולגבי לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, הרבה פעמים בתורה משהו שאסור לעשות, התורה אומרת אותו בצורה של לא תוכל. מה הכוונה לא תוכל? אתה יכול, אסור לך. אבל חלק מהפרשנים פה אומרים שפה לא תוכל הוא מיוחד, הוא באמת לא תוכל. מה זאת אומרת? זה לא יחזיק מעמד. ברגע שעושים עליך מלך שהוא לא מהעם שלך, מלך אמור להילחם ולמסור את הנפש ולדאוג פה זה לא יחזיק מעמד אם זה יהיה איש נוכרי. רק בשר מבשרך זה באמת יוכל להחזיק מעמד. יש עכשיו עוד ציוויים, חוץ מזה שאסור שהוא יהיה נוכרי, יש עוד ציוויים למלך. רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרים למען הרבות סוס. המקור של הסוסים בעת העתיקה היה ממצרים, והחשש של התורה היה שלהתחיל להתעסק הרבה עם סוסים, יחזיר אותנו למצרים, למקום הכי הפוך מארץ ישראל שהיה בזמנו. כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם משם לא תעשו, אומרת התורה לפני פרשת עריות. זה כאילו הכי הפוך מעם ישראל, אז אסור לחזור למצרים. ולא ישיבת העם מצרים למען הרבות סוס, ואדוני אמר לכם, לא תוסיפו נשוב בדרך הזה עוד. כן, אז חז"ל אומרים שמותר למלך שיהיה לו סוסים כמה שהוא צריך, ולא להתפאר עם כל מיני דברים אחרים. ולא ירבה לו נשים, עוד איסור, ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. אז יש בעצם שלושה איסורים כאן. לא להרבות סוסים, לא להרבות נשים, ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. אומרים פה הפרשנים, ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, זה לא עוד דבר. ולא ירבה לו נשים כדי שלא יסור לבבו. אז חז"ל אומרים שמותר 18 נשים, לומדים את זה מדוד המלך, היה לו 6 נשים, ואמרו לו, הנביא אמר לו עוד מעט, והשם יוסיף לך עוד כהנה וכהנה, שזה בעצם 18. כן, ואם מעט, והוסיף עליך כהנה וכהנה. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. גם כסף וזהב, צריך שיהיה לו מה שצריך. אבל לא להרבות מאוד, כי כל הדברים האלה בסופו של דבר מסיתים את האדם מהכיוון המרכזי שלו הוא אמור ללכת. והיה כשבטו על כיסא ממלכתו, עוד ציווי למלך, עכשיו זה, עד עכשיו זה היה מה לא לעשות, לא איש נוכרי, לא סוסים, לא נשים, לא כסף, מה כן לעשות? והיה כשבטו על כיסא ממלכתו, חז"ל אומרים בדרך רמז, אם הוא יעשה את כל מה שאמרתי לך עד עכשיו, אז הוא באמת יצליח לשבת על ממלכתו, והיה כשבטו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. אז הוא צריך לכתוב משנה תורה. אנחנו יודעים שכל ספר דברים נקרא משנה תורה, ובאמת יש פה מחלוקת. הפשט שאנחנו מכירים, רוב הפרשנים אומרים, משנה תורה זה פשוט ספר תורה כפול. יש לו ספר תורה אחד כמו כל יהודי, שיש לו ציווי, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. יש ציווי לכל יהודי לכתוב ספר תורה. למלך יש מצווה לכתוב עוד ספר תורה שתמיד הולך איתו. וברעיון העמוק של זה כנראה, שמלך עם כל התפקיד המאוד משמעותי שלו צריך זהירות יתרה, צריך שיהיה לו ספר צמוד אליו. יש כאלה שמסבירים שיש תורה פרטית לכל יהודי ויש איזה מין תורה כללית כזאת של מלך שהיא מדריכה אותו במה שנקרא החלק החמישי של שולחן ערוך, הלכות ממלכה, הלכות ציבוריות שהן שונות כידוע מהלכות פרטיות. אבל יש כאלה שמסבירים שמשנה תורה זה בכלל לא עוד ספר תורה, אלא זה פירוש לספר התורה. גם זה מסתדר עם מה שאמרנו. פירוש ייחודי למלך. זה אולי מה שהתרגום פה אומר, ויכתוב ליד פצ'גן אורייתא. פצ'גן זה פירוש. ויש עוד פרשנים שאומרים ככה. והייתה אמו וקרבו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את אדוני אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. לבלתי רום לבבו מאחיו, זאת אומרת הציווי המיוחד על ספר התורה שיהיה צמוד אליו, או פירוש מיוחד שיכתוב לתורה, זה לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, כמו שאמרנו, לכל יהודי לא לסור ימין ושמאל, מה שהסנהדרין אומרת. אז המלך, יש חשש יותר גדול שזה יקרה לו, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. רש"י פה מביא דוגמה לזה ששאול המלך חטא בדבר הזה, שמואל אמר לו, כאילו, שלא אסור מהתורה, זה אפילו ממצווה של נביא, לא רק ממצווה מפורסמת בתורה. שמואל אמר לו לחכות עד שהוא יגיע, והייתה מלחמה הפלישתים, והוא לא חיכה. הוא הקריב את העולה שם לפני ששמואל הגיע, ויצא למלחמה, הוא לא הייתה לו את הסבלנות להמתין למצוות הנביא, ומיד שמואל מוכיח אותו ואומר לו, זהו, נסכלת, ואתה ממלכתך לא תקום. על הדבר הזה, ממלכתך נופלת. כן, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. אומרים חז"ל שאם בניו ראויים להיות מלכים, אז הם קודמים לכולם. זאת אומרת, אם בקורות חיים, הקורות חיים שווים, יש לנו שני אנשים, אחד הוא בן ואחד הוא אחר, אז הבן הוא קודם. כמובן שאם הוא לא מתאים, אז הוא לא מתאים. שלישי, לא יהיה לכהנים הלוויים, הכהנים שבאו משבט לוי, כמו שראינו קודם, כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל. האמת שפה זה כל שבט לוי, לא רק הכהנים. אישי אדוני ונחלתו יאכלו. הם אוכלים נחלה של אישי השם, זאת אומרת, הם לא מקבלים נחלה בארץ, אלא הם קרקע לעבוד האדמה ולהוציא פירות, אז הם מקבלים תרומות. אישי השם ונחלתו יוכלו. אומרים חז"ל שאישי השם זה קודשי מזבח, זה כל מה שבא להם מהקורבנות, כן? בחורות, שלמים, חטאות, כל הזמן שבאים מהקורבנות, ונחלתו זה כל קודשי הגבול. תרומות, מעשרות למיניהם וכולי, מה שמגיע להם מהגבול. ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, אדוני הוא נחלתו כאשר דיבר לו. לא תהיה לו נחלה, אלא מה שהשם דיבר. לגבי הנחלה פה, יש הסתבכות גדולה בפרשנים. חז"ל במדרש אומרים, נחלת, מחלקים פה נחלת חמישה מול נחלת שאר. יש כאלה אומרים נחלת שבעה מול נחלת חמישה. קיצור, יש פה הסתבכות גדולה במה בדיוק הכוונה, אבל הרעיון הוא שאין להם בכלל נחלה, לא בעבר הירדן המזרחי, לא בעבר הירדן המערבי, וגם לא בהבטחה עתידית. כתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא הוסיף לנו עוד חלקים של קיני, כניזי וקדמוני, אז גם בנחלה הזאת לא יהיה להם חלק. וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, התורה עכשיו מפרטת עוד מתנה שנותנים לכהנים, וזה משפט הכהנים מעת העם, את זובחי הזבח עם שור עם שה. זובחי הזבח זה לא קורבן, אדם ששוחט בשר תאווה לאכילה. כן, כמו שראינו בפרשה הקודמת, שיש לנו בארץ ישראל מותר בשר תאווה, צריך לשחוט וכו', אז צריך לתת זרוע לחיים וקיבה. אומרים הפרשנים שזה החלקים הכי טובים מהבהמה, הם הולכים לכהנים. ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. ובמצווה הזאת מצווים כמובן רק עם ישראל, הכהנים. כהן כששוחט בהמה הוא לא צריך לתת זרוע לחיים וקיבה לכהן אחר. כן, מעת העם אומרים חז"ל ולא מעת הכהנים. וגם המצווה הזאת זה רק מבהמה ולא מחיה. מצווי וכדומה לא צריך להפריש זרוע לחיים וקיבה. יש המון הבדלים בין בהמה לחיה. החלב של בהמה אסור, של חיה מותר. כיסוי אדם זה רק בחיה ולא בבהמה. ופה אנחנו רואים עוד הבדל. שזרוע לב חיים וקיבה זה רק מבהמה ולא מחיה. חז"ל גם קושרים את זה לפנחס. פנחס שהוא עשה את מעשה הקנאות שלו, אז זרוע, הוא לקח רומח בידו, לחיים זה... זה התפילה שהוא עמד והתפלל. והקיבה זה שהוא דקר את האישה אל קוותה. ראשית גנחה, תירושך ויצריך, זה התרומה בעצם. הראשית, מהדגן תירוש ויצער, אמרנו שיש פרשנים באמת שאומרים בגלל הפסוק הזה, שרק מדגן, שזה חמשת מיני דגן, תירוש, שזה ענבים, יין, ויצער, שזה שמן, רק מהדברים האלה באמת חייבים מתרומה מדאורייתא, וגם אין שיעור לתרומה מהתורה. החז"ל נתנו שיעור לתרומה, אחד מ-40, אחד מ-50 או אחד מ-60. אחד מ-40 עין יפה, אחד מ-50 עין בינונית, ואחד מ-60 עין רעה. כי בו בחר אדוני אלוהיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם אדוני, הוא ובניו כל הימים. אז צריכים לתת להם את כל התרומות האלה, כי הם עובדים. הם עובדים במקומנו בבית המקדש, אין להם נחלה. אז צריכים לתת להם את התרומות האלה כדי שיוכלו להתקיים. לעמוד לשרת, אומרים חז"ל, ששירות הכהנים בבית המקדש הוא דווקא בעמידה. רביעי, וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אהבת נפשו אל המקום אשר יבחר אדוני. יכול לבוא איך שהוא רוצה לבית המקדש. ושרת בשם אדוני אלוהיו, כי כל אחיו הלווים העומדים שם לפני אדוני. חלק כחלק יאכל ולבד במקרב על האבות. פרשה קצת סתומה. פרשייה סתומה קצת. הלוי מגיע מאחד שעריך, יכול לעבוד איך שהוא רוצה, לשרת איך שהוא רוצה, ואז חלק כחלק יאכל ולבד במקרב על האבות, שזה פסוק בכלל קשה. אז חז"ל אומרים שוכי יבוא הלוי פה זה לא לוי אלא כהן, ונתנו פה שני פירושים. כהן שמגיע לבית המקדש ומביא איתו קורבן, הוא נדר או נדב קורבן לבית המקדש, אז הוא יכול להקריב את הקורבן שהוא נדר ונדב, הוא לא צריך להביא את זה לכהן אחר, הוא יכול להביא את זה. עוד דרשו חז"ל, עוד פירוש, שברגל כל כהן שמגיע, נכון, יש לנו משמרות, אז כל כהן שמגיע לבית המקדש הוא לא יכול לעבוד, יש לה משמרת. את המשפחה שהיא עובדת באותו שבוע, באותו יום, זה בית אב מסוים, כהן לא יכול לעבור ככה ולהתחיל לעבוד. אבל ברגל, ברגלים, כל כהן שמגיע יכול לעבוד. ואז גם מסבירים ככה את ההמשך פה. חלק כחלק יאכל הוא לבד במקרב על האבות. זה הפירוש, זאת אומרת, ברגלים כשמגיעים ועובדים, הם מקבלים, הכהנים האלה שהגיעו, והם לא חלק מהמשמרת של אותה שבוע, הם הגיעו לרגל, אז הם מקבלים את כל מה שקשור לרגל, את כל המוספים, את כל העולות, את כל הדברים שקשורים לרגל, לבד ממקרב על האבות. האבות, כשהם יסדו את משמרות הכהונה, הם קבעו שכל שבוע יהיה למשפחה אחרת. אז כהן כשמגיע ברגל יכול לאכול את הדברים שקשורים לרגל, אבל דברים שהם סתם, נגיד קורבן התמיד, לא, קורבן התמיד זה עולה, אבל כן, יש לו מנחה שאוכלים, ויש כל מיני דברים שמגיעים לא בגלל הרגל, את זה מקבלים רק המשמרת של אותו שבוע. זה לבד ממקרב על האבות. התרגום אומר ככה, בר ממטרתה, מטרתה זה משמרת, דייתי בשבתה, דכן התקינו הבאתה. חוץ מהדברים שקשורים למשמרת של אותו שבוע, שכך תקנו האבות. זה לבד ממקרב על האבות. אבל יש פה שפירשו, חלק כחלק יאכלו, לבד ממקרב על האבות. זאת אומרת, הוא יכול לקבל חלקים שם מהדברים שקשורים לרגל, חוץ לבד ממקרב על האבות. ממקרב זה כמו מקרו, קרובו. חוץ ממה שהקרובים שלו, הכהנים רוצים לתת לו. הוא יכול לדרוש חלק בקורבנות שקשורים לרגל, חוץ ממה שהקרובים שלו, הכהנים, מוכנים לתת לו. ואז ממקרב פה זה לא מכירה, כמו שאמרנו קודם, מה מכרו זה לזה שהם החליטו, הם כאילו מכרו, השבוע הזה שלך, השבוע הזה שלי. זה לא מלשון מכירה, אלא מלשון מכר. כן, מכירים, מכרים, אנחנו חברים. לבד ממקרב, על האבות, ויש פירוש בכלל, שככה ממש פשטנים פה אומרים, לבד ממקרב על האבות, גם אם כהן, לכהן ולוי, בעיקרון התורה לא רוצה שהם ימכרו את הבתים שלהם. אין להם נחלה, אבל יש להם בתים. ואמרנו שהבתים שלהם, בית של יהודי שנמכר, אז מה הדין שלו? הוא חוזר ביובל. סליחה, בתוך שנה אפשר לפדות אותו, ואם לא פדו אותו בתוך שנה, אז הוא נחלט. בית של לוי, מישהו משבט לוי, כהן או לוי, הוא חוזר ביובל. אז כאילו התורה לא רוצה שלוי, מישהו משבט לוי, ימכור את הבית שלו, כי אין לו נחלה, יש לו רק בית. אז גם אם מכרת את הבית שלך, וכאילו עכשיו יש לך כסף, יש לך רכוש, יש לך... גם אז אתה יכול לקבל חלק בקורבנות. זה כאילו מה שהתורה אומרת פה. חלק כחלק וחלו, לבד ממקרב על אבות. גם אם הוא מכר את הבית שלו, הוא עדיין יכול לקבל חלק. טוב, פסוק מאוד קשה. כי אתה בא אל הארץ אשר אנוכי נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. אל תנסה ללמוד מכל התרבויות הזרות שיש פה, מכל העבודה זרה, מכל הדברים האלה. אומרים חז"ל, אתה לא לומד לעשות, אבל אתה לומד בשביל לדעת מה לא לעשות. אדם יכול ללמוד מה התרבות של הגויים כדי לראות כמה זה רע וכמה צריך להתרחק מזה. לא ימצא בך, זה הקדמה הפסוק הזה, כי אתה בא אל הארץ אשר השם לא תלמד לעשות, זה הקדמה לכל מיני דברים שהגויים עושים. לא ימצא בך מעביר בנו ואיתו באש, זה עבודת המולך. כן, יש כאלה פרשנים פשטנים שאומרים שהם היו שורפים את הילדים שלהם, כמו שהתורה כבר אמרה, כמה זה רע עבודה זרה, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו לאש לאלוהם, ויש כאלה אומרים, אז יש כאלה אומרים שכפשוטו שזה שריפה, ויש כאלה אומרים לא. עבודת המולך הייתה להעביר את הילד בין שתי מדורות, וכך הוא כאילו מקדיש אותו לעבודה זרה. קוסם קסמים, לא להיות קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף. זה כל מיני עניינים של דברים שהעובדי עבודה זרה היו עושים, מיסטיקות כאלה למיניהם, וזה אסור לנו לעשות, כמו שעוד מעט נראה. אז חז"ל מסבירים, קוסם קסמים זה עם עץ, לוקחים איזה עץ, והעץ זז לפה, זז ימינה, זז שמאלה, לפי העץ מחליטים מה לעשות. הנביא, שהוא כועס על עם ישראל שהם עובדים עבודה זרה כזאת, אז הוא אומר, עמי בעצו ישאל ומקלו יגד לו. כאילו, אתם הולכים לפי עצים, לפי מקלות, לאן הם זזים. אז זה קוסם קסמים. מעונן זה מלשון עונות. אחד שאומר לך, שמע, היום לא טוב להתחיל משהו, מחר טוב להתחיל. כל מיני אסטרולוגים כאלה למיניהם. מנחש ומחשף. מנחש זה אחד שהולך לפי כל מיני סימנים חיצוניים. הוא יוצא מהבית, יפסיק אותו איזה צבי, אני לא יוצא היום, אני חוזר הביתה. מה שאומרים היום, חתול שחור. מחשף, זה גם איזה משהו שקשור לעניינים האלה. וחובר חבר, זה אדם שיודע לאסוף כל מיני חיות, ועל ידם לגלות את העתידות. שואל אוב וידעוני. שואל אוב זה איזה אדם שמדבר מבית השכי שלו, על ידי כל מיני קוסמויות כאלה, וזה אומר לו את העתיד. ידעוני זה אחד שלוקח עצם של חיה שקוראים לה ידוע, שם אותה בפה וזה מתחיל לדבר. ודורש של המתים, אדם ש... כביכול מעלה מתים, ועל ידם שואל את העתיד. יש פה מחלוקת מאוד גדולה בפרשנים, מופיע הרבה, בהרבה מקומות, האם כל הדברים האלה זה שטויות, שהגויים היו עושים והיו פשוט טיפשים, שמאמינים לכל הדברים האלה, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תהיו טיפשים כמו הגויים, או שזה באמת דברים שהם עבדו באיזושהי צורה, היו כוחות טומאה כאלה, שהם עבדו באיזושהי צורה, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה לא הדרך, זה כוחות טומאה שאנחנו לא צריכים להשתמש בהם. מחלוקת מאוד מאוד גדולה. הרמב״ם אומר שהכל שטויות. אפילו בעלת האוב שם, בספר שמואל, ששאול מעלה באוב את שמואל, הוא אומר שהכל הייתה הצגה, הכל זה היה זה, והכל זה מקורותיו בגאונים עוד, שאומרים ככה. ויש פרשנים, כמו הרמב״ן למשל, שאומר שכל הדברים האלה היו באמת, ועדיין, זה כל מיני כוחות טומאה וכוחות רעים שאנחנו לא צריכים לשמוע עליהם. לנו יש קו פתוח עם ריבונו של עולם על ידי הנביאים. כי תואבת אדוני כל עושה אלו, ובגלל התואבות האלה אדוני אליך מוריש אותם מפניך. תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. אז זה ציווי שמסיים בצורה של הרבה פעמים שיש לא, 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 ואז מה כן? אז גם, אל תלך לזה וזה 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 וזה. מה כן תהיה? תמים תהיה עם השם אלוקיך. תלך עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, אל תנסה להבין את העתידות. חז"ל אומרים על דרך דרש, זה לא תמים תהיה עם השם אלוקיך, אלא אם תהיה תמים, אז תהיה עם השם. מישהו תמים הוא עם השם. זה מין רמז כזה. תמים, הרבה פעמים אנחנו תופסים את המילה תמים כמשהו טיפשי. אני אומר בצחוק שתם זה כאילו התחלה של המילה, ככה אנשים רואים את זה חלילה, תם זה כמו תם בל, כן? משהו לא טוב, אבל תמים זה שלם. התרגום פה אומר, שלים תהיה בדחלת דהשם אלוקיך, תלך עם השם בשלמות. שכל הלב שלך יהיה שלם ומלא באהבת השם, ולא ללכת לכל מיני דברים שהם שטויות ודברים שהם חוץ מעבודת השם. תקיים את המצוות, תשמור את התורה, ויהיה לך הכי טוב שבעולם, כמו שהשם מבטיח כל כמה פסוקים בספר דברים, יש הבטחה כזאת. חמישי. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו. כן, אמרנו קודם, לא להיות קוסם קסמים ולא מעונן ולא מנחש. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך אדוני אלוהיך. נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך אדוני אלוהיך. אליו תשמעון. זה קצת מעניין, כאילו זה מעמיק קצת את התמים תהיה עם השם אלוקיך. איך שאנחנו הבנו תמים תהיה עם השם אלוקיך? אל תחקור את העתידות, ככה אומר רשי. יתהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות. אבל פה הקדוש ברוך הוא לא אומר ככה, כביכול. כמה פסוקים אחרי זה הוא לא אומר, תלך איתו בתמימות ומה שהוא עושה לך יהיה טוב. לא. כן תדרוש את העתידות, אבל לא על ידי הקוסמים והמעוננים, אלא על ידי הנביאים. טוב, שאלה קצת. מעניין, רשי פה אומר, לא כן נתן לך שם אלוקיך לשמוע אל מעוננים ולקוסמים, שהרי ישרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים. אז באמת יכול להיות שרשי הבין שלא כן נתן לך שם אלוקיך אלא נביא מקרבך, שהתפקיד של הנביא זה לא להגיד לך את העתיד. התפקיד שלך זה להביא השראת שכינה לעולם. והשראת שכינה באה על ידי הנביאים, על ידי קיום תורה מצוות, על ידי הנביאים. אתה צריך להיות קרוב להשם על ידי השראת שכינה, ואז בטוח שיהיה לך טוב. זאת אומרת, זה לא שאל תשאל עתידות את הקוסמים ואת המעוננים ואת המנחשיים, אבל תשאל את הנביאים. לא. תהיה תמים עם השם ותעבוד את השם. איך תעבוד את השם? עם התורה והמצוות ועם הנביאים. זה מה שרשי פה אומר. לשמוע אל מונה, שהרי ישרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים. וזה השראת שכינה. ככל אשר שאלת, למה אני מקים לך נביא ולא כולכם נביאים? ככל אשר שאלת, מי אדוני אלוהיך בחורב, ביום הקהל אמור, כן, במתן תורה, לאוסף לשמוע את כל אדוני אלוהי, ואת האיש הגדולה הזאת לא יראה עוד ולא עמוד. הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יהיה ממש נביאים כולם, אבל עם ישראל ביקש שיהיו לו נביאים ספציפיים. הוא לא יכל לעמוד במדרגה הגבוהה הזאת. ויאמר אדוני אליי, היטיב אשר דיברו. נביא הקים להם מקרב בכם כמוך ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. עכשיו, בעקבות זה שאנחנו לא הולכים לקוסמים, אלא הולכים לנביאים, אז התורה פה אומרת, הדרכה, מה קורה עם הנביאים? והיה איש אשר לא ישמע אל דבריי, אשר ידבר בשמי, אנוכי ידרוש מאמו. אדם שלא מקשיב לדברי הנביא, למצוות הנביא, מיתתו בידי שמיים, אנוכי ידרוש מאמו. אך הנביא אשר יזיד דבר דבר בשמי, אשר לא ציוויתיו לדבר, ואשר דבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. זאת אומרת, יש ככה, אדם שלא מקשיב לדברי נביא, מיתתו בידי שמיים. אבל נביא, כן, שממציא דברים שהשם לא אמר לו, או שהוא מנבא בשם אלוהים אחרים, פה מיתתו בידי אדם, זה יותר חמור. כן, חז"ל אומרים, יש שלושה מתאדם בידי שמיים ושלושה בידי אדם. בידי שמיים זה כובש את נבואתו, נביא שלא רוצה להגיד נבואה, ואדם פרטי שעובר על דברי נביא, ונביא שעובר על דברי עצמו, מנבא נבואה, והוא עצמו לא מקיים את מה שהוא אומר. כל אלה, זה לא בעיה בנבואה, אלא זה בעיה בקיום של הנבואה. נביא עובר על דברי עצמו, אתה לא מקשיב לדברי נביא, וכולי. או נביא שכובש את נבואתו, זה בעיה בנבואה. אבל יש בעיה קודמת. נביא שמתנבא מה שבכלל לא ציוו לו, או מה שציוו לחברו, או בשם עבודה זרה, זה בעיה הרבה יותר גבוהה, וזה מיטתו כבר בידי אדם. וכי תאמר בלבבך, איך אני יודע את הדבר אשר לא דיברו אדוני? איך אתה אומר לי, איך אני יודע אם מה שהנביא מנבא זה בשם אלוהים אחרים, או שהוא מנבא מה שלא ציוו אותו, או שהוא מנבא דברים שכן ציוו אותו? מאיפה אני יודע להחליט על נביאים מתי זה דבר השם, ואני צריך לקיים, ואוי ואבוי אם אני לא אקיים, כי המיטה זה בידי שמיים, או שזה דבר שאסור לשמוע. אומרת התורה, אשר ידבר הנביא בשם אדוני ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר שלא דיברו אדוני, בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו. אם הנביא מצווה אותך משהו ומבטיח משהו, אומר שיקרה משהו והוא לא קורה, אז אנחנו יודעים שהוא לא נביא אמת. הרמב״ם כותב שבשביל שנביא יהיה נביא, צריך שהוא יבטיח הרבה פעמים עד שהוא יתפרסם כנביא. צריך שהוא יבטיח הרבה דברים, ואם מילימטר נופל מזה, הוא כבר לא נביא. עד שהוא מתפרסם, ואז כבר לא צריך לבדוק אותו, ואז הולכים אחריו בעיניים עצומות, וגם הוא באופן זמני מצווה לעבור דברי תורה, מותר להקשיב לו. כי יחריט אדוני אלוהיך את הגויים אשר אדוני אלוהיך נותן לך את ארצם, וירשתם ושבת בערים ובתיהם. כן, עוד פרשה שקשורה לביאה לארץ. שלוש ערים תבדי לך, ראינו את זה כבר, פרשת מסעי ובעוד מקומות. שלוש ערים תבדי לך בתוך ארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה. צריכים להפריש שלוש ערי מקלט. בעבר ירדן המזרחי משה רבנו כבר הפריש, הם עדיין לא מתפקדות כערי מקלט. עכשיו משה מצווה אותנו להבדיל שלוש ערי מקלט פה בארץ ישראל. כמו שבאמת עשו בספר יהושע. תכין לך הדרך. מה זה תכין? תתקן לך אורך, אומר התרגום. זאת אומרת, תעשה שהדרך לעיר מקלט תהיה מסודרת, שהרוצח בשוגג יוכל בקלות לברוח. חז"ל אומרים שאפילו היו שלטים. כן, היו שלטים שאומרים עיר מקלט, בדרך בכל מיני צמתים. היום זה כנראה יצרפו את זה לווייז. תכין לך הדרך ושילשת את גבול ארצך אשר נכרתנו עליך והיה לנו שם הכל רוצח. צריך לחלק את הארץ לשלושה חלקים, ובכל חלק לשים תמרור, סליחה, לשים עיר מקלט, שעיר המקלט תהיה פרוסה בצורה שווה של שליש בכל ארץ ישראל. אנחנו יודעים ששלושת הערים בעבר הירדן המזרחי, אנחנו יודעים שהם קדש באזור נפתלי, שם באזור קריית שמונה, הרי נפתלי, שכם במרכז הארץ וחברון. אז היו כאלה שרצו להגיד, רשי פה אומר, שמתחילת הגבול עד העיר הראשונה יש שליש, ומהעיר הראשונה עד השנייה יש שליש וכו'. אז רצו להגיד, הרי יש ויכוח איפה הגבול הדרומי של ארץ ישראל, גם על הגבול הצפוני יש דיונים, אז יש כאלה שרצו להגיד, כן, ודי אל הריש, נחל מצרים, מה זה בדיוק נחל מצרים? אז יש כאלה רצו להגיד, בוא נבדוק, ניקח, חברון אנחנו כולם יודעים איפה זה, נכון? וחברון זה העיר השלישית. יש לנו קדש, שכם וחברון. בוא ניקח מחברון את המרחק שבין שכם לחברון, ושם נופל הגבול. אבל יש כאלה פרשנים שאומרים שזה לא בדיוק. שלי זה לא, זה בגדול, לחלק את הארץ לשלושת החלקים. וזה דבר הרוצח אשר ינוס שם. מי? למי נועדה עיר המקלט? וזה דבר הרוצח אשר ינוס שם וחי. איזה רוצח? הרי כולם גולים לעיר מקלט. גם רוצח במזיד בורח לעיר מקלט שלא יארגו אותו. אחרי זה עושים משפט. אתה רוצח במזיד הורגים. אתה רוצח בשוגג משאירים. אז מי זה הרוצח הזה שמשאירים אותו שם? אשר הקטרר הוא בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום. אם הוא שונא לו, אז יש חשד שזה במזיד, צריך לבדוק את זה טוב. אבל אדם שהוא לא שונא מתמול שלשום, וזה בלי דעת, אז נשמע הגיוני שזה בשוגג. עכשיו התורה מדגימה את זה, ואשר יבוא את רעהו ביער, אשר יבוא את רעהו, זה יבוא עם רעהו. את, הרבה פעמים זה עם, התרגום פה אומר, ודייעול עם חברי. אשר יבוא את רעהו ביער, הם גם הגיעו ביחד, זה הגיוני שהוא לא רוצה להרוג אותו. הם חברים, הולכים ביחד ליער. אגב, היער פה מתורגם חורשה. כן, המילה חורשה, חורש, זה מילה בארמית. ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, נדחה זה, הוא רוצה להדיח, הוא רוצה להפיל את הגרזן על העץ, כאשר נדחה ידו בגרזן לכרות העץ, מה קרה? ונשל הברזל מן העץ, הוא מצא את רעהו ומת. ידוע המחלוקת הגדולה של חז"ל, אם נשל הברזל מן העץ, זה הברזל של הגרזן אף מהעץ שלו, כן, הוא יוצא מהקט, והברזל הזה הורג, או ונשל הברזל מן העץ שחתכת עץ שהברזל הגרזן חתך מהעץ היא עפה והרגה את הבן אדם ומצא את רעהו ומת הוא ינוס אל אחת הערים האל וחי זה דוגמה לרוצח בשוגג שצריך לגלות פנרדוף גואל אדם אחרי הרוצח כי יחם לבבו והשיגו כי הרבה הדרך ויקה ונפש ולא אין משפט מוות כי לא שונא הוא לא מתמול שלשום למה אני עושה ערי מקלט? כדי לתת מקום לברוח לרוצח בשוגג כדי שגואל אדם לא יהרוג אותו ולפי התורה גואל אדם מותר לו להרוג אותו עכשיו, למה זה מתייחס פן נרדוף גואל אדם? זה כאילו, זה מסכם את הפרשה הזאת, זאת אומרת, שלוש ערים דוד לך בתור ארצך, תכין לך דרך ושילשת את גבול ארצך, וכולי, כאילו, תכין ערי מקלט וזה. למה אני אומרת את כל הדברים האלה? אומרת התורה, פן נרדוף גואל אדם אחרי הרוצח, כי יחם לבבו. לכן, אתה צריך להכין ולהכין ערי מקלט, ושהם יהיו ברורים, ושיש שלטים וכולי. על כן אנוכי מצווך למור, שלוש ערים תבדי לך, שזה יהיה גם בפריסה טובה, שהם יוכלו לברוח מכל מקום. ואם ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך, ואם זה כאשר, זה מין הבטחה עתידית כזאת לעתיד לבוא, וזה מה שאמרתי קודם על ה... יש לנו הרי את ארץ שבעת עממים, זה ארץ כנען, ויש לנו עוד שלושה עממים לעתיד לבוא, כני, כניזי וקדמוני, שעם ישראל יכבוש אותם לעתיד לבוא. אז זה לא עבר הירדן המזרחי, זה יותר רחוק. יש לנו כבר שישה ערי מקלט, שלושה בעבר הירדן המזרחי, שלושה בעבר הירדן המערבי. זה עוד. ואם ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך, כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, כי תשמור, מתי זה יקרה, הנס הזה, כשתשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך, ללכת דרכיו וגולמים, וזפת לך עוד שלוש ערים, על השלוש האלה, וסך הכל יהיו כמה, תשעה ערי מקלט. תשע ערי מקלט. ולא ישפך דם נקי בקבר ארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, והיה עליך דמים. כן, אם תעשה את המצווה הזו של הרי מקלט, אז לא ישפך דם נקי. זאת אומרת שגואל אדם לא יהרוג את הרוצח בשוגג ולא ישפך דמים. וכי יהי שונא לרעהו וערב לו וקם עליו, ויכהו נפש ומת, ונס אל אחת הערים האל. אמרתי, להרי מקלט בורחים כולם, גם הרוצחים במזיד רוצים לברוח לשם שלא יהרגו אותם. אבל אם אתה מתברר לך שבתוך עיר מקלט יש רוצח במזיד, ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם ונתנו אותו ביד גואל אדם ומת, זה ביטוי. כן, זקני עירו מוצאים אותו, משם עושים לו משפט. אם זה מתברר מעל לכל ספק שבאמת הוא רוצח במזיד, אז נותנים אותו ביד גואל אדם, זה לא בהכרח, אלא עושים לו מה שגואל אדם רוצה לעשות לו, והורגים אותו. לא תחוס עינך עליו, כן, יש תמיד, אומר פה רשי, שלא תאמר, הראשון כבר נהרג, למה אנו הורגים גם את זה? ונמצאו שני ישראלים הרוגים. כאילו, הרבה פעמים יש איזה מין חמלה כזאת, היא לא נכונה, שבאה ואומרת, למה להרוג אותו? הרי הוא כבר רצח, נכון? זה לא יחזיר את הנרצח. אז מה אנחנו מרוויחים בזה שנהרוג אותו? אבל זה לא נכון, מה אנחנו מרוויחים? שתהיה הרתעה. שהבא בתור, שחושב או לא יודע, יש לו איזה מחשבה זדונית להרוג, יחשוב אלף פעמים לפני שהוא עושה את זה. לא תחוס שנחה עליו וירתה דם ענקי מישראל וטוב לך. שישי. לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה. השגת גבול. היום קוראים השגת גבול לאדם שנכנס לחצר חברו. זה לא נכון לתורה. לא שזה מותר. אסור להיכנס לחצר בלי רשות. אבל זה לא הלאו שכתוב כאן. כאן מדובר על שכנים שאחד משיג את הגבול. הכוונה לוקח את הגדר פנימה. זאת אומרת באמת גוזל קרקע. שואל פורה שזה לא תגזול. בסדר, מה עכשיו צריך לתת אלף דוגמאות לא תגזול. אסור לקחת את המכונית, ואסור לקחת את הכיסא של השכן שלך, ואת המחשב, ואת הקרקע. אז אומרים חז'ל, שמי שגוזל קרקע בארץ ישראל, עובר בשני לאווים. כן, המשמעות הזאת של קרקע ונחלה, ושבטים, וסדר, יש לזה משמעות רוחנית מעבר לרכוש רגיל. רכוש רגיל זה לא תגזול, והשגת גבול זה עוד בחינה. לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, כן, לא יקום עד אחד. אומרים חז'ל שכל מקום שכתוב בתורה עד זה שניים. מזה שהיה צריך לכתוב פה עד אחד. כי אם עד זה אחד, למה כותבים פה עד אחד? תגיד, לא יקום עד באיש לכל עוון. מה זה עד אחד? סתם שכתוב עד זה שניים. לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת. לא פוסקים דין, לא משנה במה, על פי עד אחד. רק על פי שני עדים. על פי שני עדים או על פי שלושה עדים, כמו שאמרנו קודם, יקום דבר. אומרים חז'ל שלא פוסקים את הדין על פי עד אחד, אבל משביעים על פי עד אחד. זאת אומרת, חוששים לדבריו של עד אחד. אם עד אחד אומר שפלוני חייב לאלמוני כסף, אז הוא מחייב אותו שבועה. רש"י פה אומר, על פי שני עדים, ממש דורש את זה כפשוטו, כאילו לוקח את המילה הזאת על פי, שזה בא ללמד אותנו שכשעדים מעידים בבית דין, אסור להם לכתוב את זה ולתת את, את העדות שלהם בכתב, אלא הם צריכים להעיד בפה, על פי ולא בכתב, וגם לא על פי מתורגמן. כשעדים מעידים, הם צריכים להעיד בלשונם, שלא יהיה על פי התורגמן. זאת אומרת שסנהדרין צריכים להכיר את כל הלשונות כדי שהם לא יצטרכו מתורגמן. כי יקום עד חמאס באיש לענות בו שרה. שרה זה סטיה, אומר פה התרגום. כאילו, עדות שהיא לא נכונה לחלוטין. זה פרשת עדים זוממים. אומרים חז"ל שעדים זוממים זה לא להכחיש את העדים הראשונים, להגיד זה לא היה, זה לא קרה וכו'. כשמכחישים, אז חז"ל, אז הבית דין מקפיאים את המצב. עדים זוממים, שאני מאמין לשניים יותר מלראשונים, זה עדים שאומרים, איך אתם מעידים שקרה משהו? הרי אתם הייתם איתנו בכלל במקום אחר. וזה לענות בו שרה, שהעדות מוסרת לגמרי מהשולחן. וזה חידוש גדול של התורה. למה להאמין לעדים השניים יותר מהעדים הראשונים? כן, אז זה חידוש של התורה. ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני אדוני, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בהם עמהם. מה זה שני אנשים? באופן פשוט, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב. זה בעלי הדין, זה לא העדים. אבל חז"ל למדו מפה שהעדים צריכים לעמוד. הם למדו, ועמדו שני אנשים, פסיק, זה העדים, אשר להם הריב, זה הנידונים. ועמדו שני אנשים אשר להם לפני אדוני, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בהם עמהם. ודרשו השופטים היטב, והנה את שקר העד, שקר ענה באחיו. אמרתי, זה לא שקר רגיל, זה לא הכחשה, שאז אני לא מחליט מי צודק, אלא אני מפיל את העדות לגמרי. פה מדובר על אימנו הייתם. כשהעדים השניים, החדשים, אומרים על העדים הראשונים, אתם לא יכולתם לראות את הרצח, את הגניבה, את כל דבר אחר, כי אתם הייתם איתנו בכלל בעיר אחרת. ועשיתם לו כאשר זמם, כמו שהוא חשב, זמם זה מחשבה רעה. התרגום פה אומר, כמדי חשיב למעבד לאחוי. ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וביארת רע מקרבך. אין, לגבי, ועשית לו כאשר זמם לעשות לאחיו, זה לא לאחיו, חז"ל אומרים לאחיו ולא לאחותו. אז זה לא שאם העידו על אישה, אז לא עושים עדים זוממים, מה פתאום? אין שום הבדל בין איש לאישה בהקשר הזה. זה דומה לחלוטין, אלא מה זה פה לאחיו, לאחיו ולא לאחותו שחז"ל אומרים? זה בת כהן היא בשריפה. מי שבא על בת כהן נשואה או מאורסת, מחלוקת, היא בשריפה. אבל הבועל שלה הוא בחנק. ומי ש... המציא המצאה, עלילה, על בת כהן ומישהו שבעל אותה, אז הורגים את העדים הזוממים, עושים להם כאשר זמם, לפי מה שמצאו לעשות לבועל ולא לנבעלת. זה לאחיו ולא לאחותו. כן, ועוד דבר חשוב פה בענייני עדים זוממים, אומרים חז"ל כאשר זמם ולא כאשר עשה. אם העדות הראשונה כבר התקבלה, ואחרי זה באים עדים זוממים, אז לא עושים להם כאשר זמם. עכשיו, לכאורה זה פלא. כי אם מלכתחילה עושים להם כאשר זמם, גם רק על התכנון, אז ברור שעל הביצוע שהם כבר עשו, בית דין ביצעו את גזר הדין של הרשעים האלה שהעלילו על מישהו משהו, אז למה לא לעשות להם כאשר זמם? אז אומרים חז"ל שאם כבר בית דין ביצעו את הדין, כנראה שמשמיים זה מה שהיה צריך לקרות. גם אם לא על ידי העדים האלה או על ידי דברים אחרים, זה מה שריבונו של עולם רצה שיקרה. והנשארים ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. והנשארים ישמעו ויראו, אומרים חז"ל שצריך להכריז. כשהורגים עדים זוממים, מכריזים עליהם שהם עדים זוממים, ולמה הורגים אותם? כדי שכולם יפחדו, תהיה פה איזה הרתעה. ולא תחוס עיניך נפש בנפש, עין בעין, שן בשן, יד ביד, רגל ברגל. כן, כשאתה עושה כאשר זמם, לא לחוס, לא לחוס. מה שהם רצו לעשות, שיעשו להם, כמובן שעין בעין, שן בשן, יד ביד, רגל ברגל, חז"ל כבר אומרים שזה ממון ולא באמת. לא כפשוטו. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב. סוס ורכב זה סוסים ורכבים, כן? זה נאמר בלשון אחד. חז"ל אומרים שזה נאמר בלשון יחיד, כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תשמעו, אתם סומכים עליי. בשבילי זה באמת כמו סוס ורכב אחד. עם רב ממך, ממך הוא רב. ממני הוא לא רב. לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך, המלכה מארץ מצרים. אם ניצחנו, איך אומרים, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. כן. כן, חז"ל אומרים שהסמיכות פה לבית דין, לכל העניינים של עדים זוממים, ולעשות את הדין, נשמח למלחמה, שאם תעשה את הדין, תנצח במלחמה. וזה מזכיר מאוד את רש"י בתחילת הפרשה על שופטים ושוטרים, כי די ומינוי הדיינים להושיב את ישראל על אדמתם, זה גם מזכיר את הדבר הזה. שאנחנו מנצחים במלחמה ברגע שיש לנו את צדקת הדרך, ברגע שאנחנו שופטים צדק, אנחנו הולכים לפי דיני התורה. והיה ככה רבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם. פה מדובר על משוח מלחמה שמחזק את העם מבחינה רוחנית. ואמר להם, שמע ישראל, כן, זה כבר בספר, זה שכל הצבא יוצא מחוץ למדינה, כבר מחכים על הגבול, מה שנקרא, מגיע משוח מלחמה ומחזק אותם מבחינה רוחנית. וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר להם, שמע ישראל, אומרים חז"ל, שהוא אומר להם, אפילו אם אתם רק קוראים קריאת שמע, זה כבר זכות שמספיקה לכם בשביל לנצח במלחמה, כן? לקרוא קריאת שמע זה לא דבר פשוט. זה להגיד שסומכים על ריבונו של עולם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה בדיוק מה שצריך. לא תירא מהם, כי השם אלוקיכם מהלכה מארץ מצרים. שמע ישראל, אתם קריבים עלינו מלחמה לאויביכם. אל תדעו שזה אויבים. לפעמים אנחנו מתבלבלים, אנחנו חושבים לרחם, ואנחנו חושבים לא יודע מה. זה אויבים, הם הולכים להרוג אתכם. אל תתבלבלו. אל ירח לבבכם. אל תראו ואל תחבזו ואל תרצו מפניהם. אל ירח לבבכם. עוד מעט תראה שרח הלבב לא יוצא למלחמה. כי אסור שיהיה מורח לב במלחמה. כן, אז חז"ל אומרים פה על אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, שזה כנגד ארבעה דברים שהגויים היו עושים, היו מצילים את הסוסים, תוקעים בקרונות, מגיפים בטריסים, עושים כל מיני דברים בשביל להפחיד חיצונית, אז אסור לפחד מהדברים האלה, להיות עם השם. כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, ילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, הם באים בניצחונו של בשר ודם, הם בוטחים בכל מיני גוליית וכל מיני גולייתים למיניהם, ואנחנו בוטחים בהשם, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, כמו שדוד המלך אומר. ודיברו השוטרים אל העם לאמור, עד עכשיו הכהן דיבר, נתן להם איזה שמוס רוחני, עכשיו השוטרים הם כבר יותר מעשיים. דיברנו בפרשה על שופטים ושוטרים, שופטים זה משהו יותר רוחני, שוטרים זה משהו יותר מעשי. אז פה חז"ל אומרים שהכהן מדבר והשוטרים משמיעים, מסבירים את זה יותר לעם, אחרי זה רק השוטרים מדברים. ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? כן? ילך וישוב לביתו, לא הספיק לחנוך אותו. פן ימות במלחמה, וישחרר חנכנו, וזה עצוב מאוד מאוד, זה עוגמת נפש. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, וישחרר יחללנו. כרם, מחללים אותו בשנה הרביעית, עד השנה הרביעית זה הכל אורלה. אז אם אדם נטע כרם, וזה שנה ראשונה, השנייה, השלישית, עוד לא הספיק לאכול מהפירות שלו, אז הוא חוזר, כי זה עוגמת נפש. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, גם זה, הוא רק הרס אישה ועדיין לא זכה להתחתן איתה, כמו לתת כרם ולא לאכול את הפירות שלו, כמו לבנות בית ולא לגור בו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, וישחרר יקחנה. כן, יש לנו שלושה דברים כרגע, שחוזרים עליהם מאורחי המלחמה, כרם, סליחה, בית, כרם, ואישה. חז"ל בגמרא אומרים, שהאנשים האלה באים לספר, שומעים את זה, ואז הם חוזרים ונהיים ג'ובניקים. הם מספקים מים ומזון, הולכים לאגף לוגיסטיקה בצבא. אבל אדם שכבר נסע אישה, הרס אישה ונסע אותה, ועוד לא עברה שנה, הוא בכלל לא הולך למלחמה. נקי אלה ביתו. אותו דבר אדם שנטע כרם וחיללו, והוא בשנה הרביעית שלו, הוא נשאר בבית. אדם שבנה בית וחנכו ועוד לא עברה שנה, הוא נשאר בבית. בסדר? הם במדרגה שנייה, הם יוצאים למלחמה וחוזרים אחורה, והם נמצאים בעורף. אבל יש כאלה שבכלל לא באים למלחמה. כן, וכמובן שמדובר במלחמת הרשות, במלחמת מצווה, לוקחים אפילו קלה חתן מחדרו וקלה מחופתה. ואספו השוטרים מדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימאס את לבב אחיו כי לבבו. אז זה כאילו עוד דבר אחד. מישהו ירא ורך הלבב. עוד מעט תראה את הפירושים השונים לזה. ראיתי משהו יפה בפשטנים, הם אומרים שזה לא עוד דבר. אמרנו, זה מפחיד, נכון? לחס ושלום, להרס אישה ולא לקחת אותה, לבנות בית ולא לחנוך אותו, לטעת כרם ולא לחלל אותו. אז מי שירא ורך הלבב מהדבר הזה, הוא יושב בבית. אבל מי שאומר, לא, אני רוצה להיות עם עם ישראל ולהילחם, אז הוא נשאר. ככה אומרים הפשטנים. אבל רוב הפרשנים, וככה גם נראה מחז"ל, שרך הלבב זה משהו אחר. ויש מחלוקת בתנאים. מה זה רך הלבב? יש כאלה אומרים, כפשוטו, ככה אומר רבי עקיבא. כן, לא יכול לעמוד במלחמה. אמרנו קודם שאל ירח לבבכם, והוא לא מסוגל, אז הוא הולך להפיל את כולם. כי אם יש רך לבב אחד, הוא מתחיל לעשות פחד, לברוח, וזה יכול להפיל את כל המלחמה. ויש כאלה אומרים, רבי סייג לילי אומר, לא כפשוטו, שהוא ירא מעבירות שבידו. ולפי רבי, לפי רבי עקיבא, שהוא מפחד ממלחמה, בסדר, לגיטימי, אבל מי שזה עבירות, לפי רבי סגלילי, שהוא ירא מעבירות שבידו, זה פחות נעים כאילו להגיד את זה, אז לכן הבית, הכרם והאישה, זה בשביל שלא ישימו לב למי יש עבירה, ולמי, לא כל אחד יודע מן התקרם, מי הרס אישה וזה, אז הם יוצאים וככה לא שמים לב למי שיש לו עבירות. והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם, אמרנו, בהתחלה הכהן נותן שמוס רוחני, חיזוק רוחני. אחרי זה, הכהן אומר את מי חוזר הביתה, והשוטרים אומרים את זה בפועל, ופה, והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם, פקדו שרי דברות בראשם, פה זה רק השוטרים, סליחה, מי ויאספו השוטרים לדבר אל העם לגבי רך הלבב, זה רק השוטרים מדברים, בסדר? זה כבר עניין רק של השוטרים. שביעי, כי תיקה ולירי ללחם עליה, וקראת אליה לשלום, מדובר פה על מלחמת רשות, לא על מלחמת שיבת עממים, להרחיב את הגבול, להרחיב את ארץ ישראל, כן, כמו שראינו קודם, כי ירחיב השם את גבולך. כי תקרא ולעיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. יש מצווה. האמת, הפרשנים פה מתווכים האם זה מצווה או רשות. זאת אומרת, אתה חייב לקרוא לשלום או מותר לך לקרוא לשלום בניגוד למלחמת מצווה שאתה חייב להילחם. כי תקרא ולעיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. והיה אם שלום תענך ופתחה לך. והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך. זאת אומרת, מלחמת רשות מותר לך, או אפילו מצווה, לפתוח לשלום. ואם הם משלמים איתך, הם הופכים להיות מעלי מיסים ואזרחים טובים למדינת ישראל. זהו. ואם לא תשלים עמך, ועשתה עמך מלחמה, חז"ל אומרים, אם היא משלימה איתך על ההתחלה זה מצוין, אבל אם עושים לך כל מיני משחקים כאילו משלימים ולא ועוד מעט וזה, תדע לך שבסוף הם יעשו איתך מלחמה. אז אם לא תשלים איתך מיד, תדע לך שעשתה עמך מלחמה. וצרתה עליה, אז תיכנס בכל הכוח. ונתנה אדוני אלוהיך בידיך, והקית את כל זכורה לפיך, את כל הזכרים הבוגרים שהם באמת יוצאים למלחמה, אז צריך להילחם איתם ולהרוג אותם. רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר בעיר, כל שללה תבוז לך, ואכלת את שלל אויביך שנתן אדוני אלוהיך לך. את הגברים אתה הורג, את השלל אתה לוקח, יחד עם כולם שאתה לוקח בשבי, חוץ מהזכרים הגדולים. אגב, זה מה שעם ישראל עשה במדיין, במלחמת מדיין. ומשה כעס, למה הם השאירו את הנשים? הרי שם זה היה גורם למלחמה. כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד, אשר לא מערי הגויים האלה אינה. כל מה שאמרתי לך עכשיו, לפתוח לשלום, ואחרי זה להרוג רק את הזכרים ואת כל השאר לקחת בשבי, זה בערים רחוקות, במלחמת רשות. אבל במלחמת מצווה, רק מערי העמים האלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחי כל נשמה. פה אתה לא, זה פה אתה חייב להרוג את כולם, כי אחרם תחרימם, החיטי והאמורי, הכנעני והפריזי, החיווי והיבוסי, כאשר צבחה אדוני אלוהיך, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם, אשר עשו לאלוהם, וחטאתם לאדוני אלוהיכם. פה יש מחלוקת מאוד גדולה בפרשנים, מה שוני בין מלחמת מצווה למלחמת רשות. אז אמרנו, מלחמת רשות אתה פותח לשלום, ואם היא עושה מלחמה, ואתה יכול לעלות אותם למס והכל בסדר, ואם היא עושה יותר מלחמה, אתה צריך להרוג את הזכרים ולקחת את כולם בשבי ואת הרכוש לקחת כביזה. עכשיו, מה מכל הסיפור הזה לא נכון במלחמת מצווה, פה בשבעת עממים בארץ? מה, מראש אתה לא יכול לפתוח לשלום ואתה חייב להיכנס בהם? או שזה עדיין דומה, אתה יכול לפתוח לשלום, רק אם פותחים במלחמה אתה צריך להרוג את כולם, בניגוד למלחמת רשות, שגם כשפתחו במלחמה אתה רואה גג את הגברים ואת כל השאר אתה לוקח בשבי. זאת אומרת, איפה ההבדל? ההבדל מתחיל כבר מההתחלה או מהאמצע? נפקמים מאוד גדולה. קשור גם לגבעונים, מה הייתה הבעיה עם הגבעונים? הרי הם באו להשלים איתנו. אם נגיד שמותר להשלים עם עם, גם משיבת עממים, אז מה הבעיה בדיוק עם הגבעונים? טוב, הפרשנים פה דנים בזה, אני רק העליתי את הנקודות, נמשיך. כי תצור אל עיר ימים רבים ממשיכים באותו עיקרון, באותו מלחמת מצווה, רשות, שקשורה מאוד מאוד לענייני ארץ ישראל. כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, אל תשחית העצים שם. כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, כי אדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. בפשט, הציווי כאן, זה לא להחריט עצי מאכל, כשאתה עושה מצור על עיר להילחם עליה. לא להשחית, אתה צריך לאכול מזה. הקושי שכולם התמודדו איתו פה, מה זה כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור? איך זה סיבה למה לא להחריט את העץ? כי האדם עץ השדה, מי דיבר פה על אדם? דיברו על עצים. אז רש"י אומר, ועוד פרשנים, שזה שאלה בכלל. השיר כי האדם עץ השדה שכולנו מכירים ואוהבים לזמזם, זה לא נכון, זה לא דימוי נכון לפי רש"י. זה התורה שואלת, כי האדם עץ השדה לבוא פניך במצור? למה אתה משחית את העצים? תהרוג את האנשים. אתה עושה מלחמה עם אנשים, אתה לא עושה מלחמה עם העצים. מפה גם הציווי הכללי שאנחנו מכירים על בל תשחית. כן? אז זה רשי. כי אז בכלל אין השוואה בין עץ השדה לאדם. השיר הזה הוא לא נכון, לפי רשי. הפוך. זה שאלה. מה, האדם הוא עץ השדה? וכי עץ השדה הוא בן אדם שאתה נלחם איתו? אתה לא נלחם איתו. אבל יש באמת פרשנים שאומרים שכן יש דמיון, והפירוש הוא כזה. כי האדם עץ השדה לבוא פניך במצור. גם זה לא בדיוק כמו השיר, אבל... זאת אומרת, עץ השדה, כי האדם צריך את עץ השדה לבוא מפניך במצור, זה כאילו חיי האדם תלויים בעץ השדה, למה להשחית אותו? ואז כן, זה בצורה חיובית, שהאדם תלוי בעץ השדה. הוא לא דומה לעץ השדה, אבל הוא תלוי בעץ השדה, ולכן צריך לא להחריט אותו. רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרת, אבל היית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה עד גדתה. עד רידתה זה לא לעלות ולרדת, אלא רידתה זה מלשון רידוי, עד שתצליח לרדות אותה, כן, לשלוט עליה, לכבוש אותה. התרגום פה אומר, עד תכבשי. בסדר, אז הציווי פה זה לא להשחית סתם עצי מאכל שלא צריך אותם. החזל אומרים שאם אין ברירה, מותר גם להשחית עץ מאכל, כן, זה פיקוח נפש ובוודאי שמותר. כי ימצא חלל באדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה, לא נודע מי יכהו. יש... הרוג, ולא יודעים מי הרג אותו. ויצאו זקניך ושופטיך, חזל אומרים שזה סנדרין הגדולה, ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל, לראות איזה עיר הכי קרובה. והיה עיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר היא עגלת בקר, אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. והורידו זקני העיר היא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע. נחל איתן זה מקום חזק, קשה. אנחנו קוראים היום בעברית נחל איתן, נחל שופע במים. פה בחזל נחל איתן זה לא... איתן זה חוזק. איתן מושבך ושים בסלע קיניך, כן? אז אנחנו קוראים איתן לזה שהוא חזק במים. אבל פה חזל דיברו על נחל דווקא שהוא קשה, שאין בו זרעים ואין בו כל מיני תבועה. לא יודע לגבי מים, אבל אין בו תבועה, לא גדל בו. בסביבות הנחל לא גדל, הוא יבש. הוא לא גדל בו, לא יבש ממים, יבש מתבועה, מגידולים. והורידו זקני העירה את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע. וערפו שם את העגלה בנחל. חזל אומרים שלוקחים עגלה, שזה פרה קטנה, שעדיין לא הולידה ולדות, ועורפים אותה במקום שלא עושה פירות, איזה מין נחל קשה כזה עם אבנים, כאילו עם אדמת תרשים כזאת, שלא עושה פירות, והורגים אותה שם, בלי שהיא עשתה פירות, במקום שלא עושה פירות, לחפר על מי שלא נתנו לו לעשות פירות. הרגו בן אדם סתם ככה, בלי שיתנו לו להוליד ילדים. וניגשו הכהנים בני לוי, אז יש פה תפקידים שונים, כן? זקני, ויצאו זקניך ושופטיך מסדר נגדולה והם עודדים. אחרי זה זקני העיר באים ועורפים את העגלה בנחל. ועכשיו הכהנים מתפללים. וניגשו הכהנים בני לוי, כיוון בחר אדוני אלוהיך לשרתו לברך בשם אדוני, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נהגה. זאת אומרת, הם השופטים, לכתחילה, הם אלה המורים הרוחניים. וכל זקני העירי הקרובים אל חלל, ירחצו את ידיהם על העגלה הרופה בנחל, כן? שופכים מים על הידיים. ואנו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. לא שפכנו את הדם הזה, לא ראינו מי הרג אותו. כפר לעמך ישראל, זה תפילה שהכהנים נושאים שם. בסדר, הכהנים, הם עושים ברכת כהנים, זה מין ברכת שלום כזאת. לעשות שלום פה מכל הדבר הזה. טוב, אז יש פה פרשה מאוד אלומה ולא ברורה, מה בדיוק הסיפור כאן. יש פה כל מיני רמזים שאפשר, הרמב״ם בפשט אומר שהפרשייה הזאת באה ללמד אותנו. עושים איזה מין עסק גדול, יורדים סנהדרין הגדולה, עמוד העדים, זקני העיר יורדים, שופכים, הכהנים מגיעים, אז כל העולם שם, כל התקשורת שם, כולם מגיעים לשם, ואז מן הסתם, הרי מישהו יודע מה קרה שם. אז כאילו כל הרע שיש סביב העניין, בסוף יביא את הבן אדם שראה ושמע, וכך יכלו לאסוף פיסת מידע לעוד פיסת מידע, ובעצם למצוא את הרוצח. הרמב"ן אומר שזה קשור כמו עגלה ערופה, זה קצת כמו ציפורי מצורע, וקצת כמו שעיר לעזאזל, איזה מין משהו כזה שאנחנו עושים מחוץ לבית המקדש. הרבה פעמים הוא אומר את זה בתורה, כי אנחנו לא מבינים בדברים האלה, אבל זה רומז למשהו כנראה מאוד מאוד עמוק. וחזל אומרים, נגיד את זה רק בתור סיום, שואלים חזל, מה זקני העיר אומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו? מישהו חשב שזקני העיר הרגו את הבן אדם, התלמידי חכמים של העיר, הדיינים של העיר, הרגו? איננו לא ראו, מישהו חשב שהם ראו את הרוצח והם לא אומרים, אלא לא ראינו אותו ופתרנו אותו בלי מזונות ובלי לוויה. זקני העיר באים ואומרים, אנחנו עיר שגומלת חסדים, שמלווים אנשים, שנותנים אוכל. אף אחד לא באמת חשב שהם הרגו, אבל הרבה פעמים בן אדם שנמצא בעיר, אם יש עיר שלא דואגת לבן אדם, אז הוא נראה מסכן כזה, ואז בסוף יהרגו אותו גם. לא העיר ולא זקני העיר, אבל הוא הולך בחוץ נבח, אז כל מיני שודדי דרכים יהרגו אותו. אבל אדם מכובד שהעיר דואגת לו, ואומרת לו איך לנסוע באוטובוס, ואיך לעלות, ונותנים לו אוכל, ונותנים לו בגדים, ומלווים אותו, אז זה מכבד אותו, וככה לא יהרגו אותו. במילים אחרות, כמו עבירה גוררת עבירה כזאת, חזל יורדים פה לסוף העניין של המקרה, ואומרים שהריגה זה לא רק המקרה האחרון שהורגים בן אדם. אפשר להרוג בן אדם גם בלי להרוג אותו. על ידי זה שלא מלווים אותו, ולא נותנים לו אוכל, ולא שואלים מי הוא ומה הוא. וזקני העיר צריכים להעיד שהם לא עשו כזה דבר, שהעיר שלהם היא בסדר בעניין הזה. כפר לעמך ישראל, אומרים הכהנים, אשר פדית אדוני, אבל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם אדם. ככה מתכפר להם אדם. ואתה תבאר אדם ענקי מקרבך, כי תעשה ישר בעיני אדוני. אומרים חזל, מה זה ואתה תבאר אדם ענקי? כבר עשינו את כל העניין הזה. אלא אם אחרי כל הדבר הזה מצאת את הרוצח, תהרוג אותו. אל תחשוב שבגלל שעשית את כל פרשת עגלה ערופה, אז אם מצאת את הרוצח, אז הכל בסדר ולא צריך להרוג אותו. כבר כאילו התכפר. לא. ואתה תבאר אדם ענקי מקרבך. אם מצאת את הרוצח, צריך להרוג אותו. בעזרת השם שנזכה לכפר לעמך ישראל אשר פדית, וחס ושלום לא יקרו מקרים כאלה. שבת שלום לכולם ובשורות טובות.